יומא דף כ"ב, מתחילים בעזרת השם, פרק שני, פרק בראשונה. הרבה כהנים היו עובדים כל יום בבית המקדש. כל אחד מהם מאוד רצה לקבל איזה תפקיד מרכזי, תפקיד מכובד. אבל היה קשה, כי על כל תפקיד שנחשב, כל תפקיד מיוחד, היו הרבה כהנים שרצו למלא אותו. כהנים חכמים וזריזים היו משכימים מוקדם מאוד, לפני עלות השחר, כשרוב הכהנים עדיין ישנים את שנתם, ואז זאת ההזדמנות הטובה לקבל תפקיד, לקבל לפחות סיכויים טובים יותר לזכות בתפקיד הנחשק. מה היה התפקיד שעשו בשעה הזאת של לפנות בוקר? תרומת הדשן. עולים על גבי הכבש, לוקחים קצת מהאפר של הקורבנות שהקטירו במהלך הלילה, יורדים, מניחים את האפר בצד המזבח, בדרך נס האפר היה נבלע במקומו. תפקיד שאפשר לעשות אותו רק פעם אחת ביום. ולא כולם היו ערים באותו זמן, אז כהן שרצה לזכות באיזשהו תפקיד ככה מיוחד, היה משכים מוקדם, והיו לו סיכויים טובים לקבל את התפקיד. ועל זה מתארת המשנה. בראשונה, בשלב הראשון, באמת, לא היה ביקוש כל כך גדול. הרבה כהנים היו ישנים, והכהנים הבודדים שהשכימו, לא היו צריכים לעשות ביניהם איזשהו גורל לדעת מי יזכה להרים את הדשן. כל מי שרוצה לתרום את המזבח, תרומת הדשן, תורם. היו זמנים שלא היו פשוט כהנים, אפילו לא היה איזושהי תחרות ביניהם. תגיד, אתה רוצה לעשות תרומת הדשן? אתה יודע מה? בסדר, אני אעשה. עולה עושה תרומת הדשן. עכשיו, מחר בא מספר לכולם, אתם יודעים, עשיתי תרומת הדשן אתמול. אתם רבים על כל מיני תפקידים. הנה, זה תפקיד, קיבלתי אותו אפילו בלי הגרלה. מחורת, באים כולם. בזמן שהם מרובים, שרצו לזכות במצווה, בתפקיד, אז איך נחליט מי זה שיזכה? היו עושים מה שנקרא תחרות. היו אותם כהנים שרצו לזכות בתפקיד, רצין ועולין בכבש של המזבח. וכל הקודם את חברו בארבע אמות הקרובות למזבח, זכה. מי שהגיע ראשון, הוא זה שזכה. ואם שניים הגיעו ראשונים, ואם היו שניהם שווים, שהגיעו לארבע אמות שסמוכים למזבח, הממונה אומר להם, אתם יודעים מה? אף אחד כאן לא זכה בתחרות. עכשיו, אני לא יכול לעשות גורל ביניכם. כי איך היה הולך הגורל? היו עושים מעגל, בין כל הכהנים שרוצים לזכות בתפקיד, ומורידים את הכובע, מה שנקרא מצנפת, של אחד הכהנים. הממונה היה מחליט איזשהו מספר גבוה בהרבה מהכהנים שהיו שם, ואז הוא מתחיל לספור. היה מחליט נאמר 60. היו שם נאמר 20 כהנים. ממישהו הוריד ממנו את המצנפת, ממנו התחיל לספור. ככה התחיל לספור עד שהגיע למספר 60, איפה שהיה 60, או מספר אחר, לא משנה, מה שהוא החליט, מי שהגיע למספר שהוא החליט, הוא זה שזכה בגורל. עכשיו, אם יש רק שניים, שהם רצו בתחרות והם לא הגיעו להכרעה, אף אחד מהם לא ניצח, אתה לא יכול לעשות ביניהם את הגורל הזה, למה? מה תעשה? 1, 2, 3, 4, זה לא משנה, כל מספר שתחליט, אם זה מספר זוגי, זה יצא השני, ואם זה מספר זוגי, זה יצא הראשון. אם נאמר קבעת 3, אז אתה יודע שזה יהיה הראשון, 1, 2, 3. מספר זוגי, זה בכל מקרה יצא השני. אז אין מה לעשות גורל. אז מה עושים? אפשר לעשות גורל בין השניים האלה שניצחו, ששניהם לא הכריעו והם שניהם הגיעו יחד ל-400. עושים גורל בין כל הכהנים שהיו שם. זאת אומרת, מבטלים את כל האפשרות הראשונה שהייתה, שמי שמגיע ראשון הוא זה שזוכה, ופשוט כל מי שיתאסף שם מהכהנים, משתתף בגורל. הממונה אומר להם, הצביעו. הצביעו מלשון אצבע, יש הרי חמש אצבעות, והאצבע בין האגודל לאמה נקראת בשם הזה אצבע. אומר להם, תצביעו את האצבע הזאת, כל הם עומדים במעגל וכל אחד מצביע אצבע, ודף חפאי הגמרא מביאה ברייתא שממשיכה לבאר ואומרת, שמה שאמרנו קודם, שהם מוצאים את המצנפת, את הכובע של אחד מהם, ומחליטים איזשהו מספר, ואז סופרים את האצבעות, ואז הם מגיעים למי שזכה. עכשיו, האם אפשר להוציא שתי אצבעות? מה הבעיה? כל אחד מוציא שתי אצבעות, אתה, מה סופר? אתה לא רוצה לספור את הבן אדם, אתה רוצה לספור את האצבעות, אתה תספור כל שתי אצבעות כבן אדם אחד. אז אומרת המשנה, ומה הם מוציאים? אצבע אחת או שתיים. הגמרא תבאר שבעיקרון מצביעים אצבע אחת, אבל יש כאלה שלא יכולים להצביע אצבע אחת, מיד נפתח להם שניים. אז אחד כזה מצביע שני אצבעות, כי רואים שהוא לא מסוגל להצביע אצבע אחת, כי האצבע השנייה נפתחת לו לבד. אבל, ואין מוציאים אגודל בבית המקדש. מה הסיבה? כי האגודל יש בינו, לבין האצבע הדקה בסוף, מרחק מאוד גדול. ואז יכול להיות שמאדם יוציא, מאדם רואה שהחליטו 60 למשל, מספר 60 לגורל. והוא ה-59. עכשיו אם הוא מוציא רק אצבע אחת, אז הוא יעשו 59 ויעברו לזה שלידו הוא יהיה 60. מה הוא עושה? חכם. חכמים הם על הערה. מוציא שתי אצבעות, ואז יגידו 59, 60, יגידו הנה מי שהיה 60 זה זה, טוב אז אתה. לא יתפסו שהבן אדם הזה בעצם יצביע פעמיים. פשוט אין מוציאים אגודל, כי אגודל עלול להטעות את זה שסופר, והוא לא כל כך שים לב שבעצם היו פה שתי אצבעות. והבן אדם ספרו אותו פעמיים. זה בעצם הסיפור של הגורל. אבל במקרה רגיל, לא היו עושים גורל, אלא כמה אתם, מי רוצה לעשות תרומת הדשן? ראובן ושמעון, אין בעיה. תרוצו שניכם על הכבש, מי שהגיע הראשון, הוא זוכה. מעשה שהיו שניהם שווים ורצים. לא אחד רץ יותר מהר, רצים אותה מהירות. תפס איזה אחד מהכהנים, הוא אומר, שמע, אנחנו לא מנצחים פה, יצטרכו לעשות גורל, חבל. והוא היה, זה מין עיוות בשכל, כי יש לפעמים שאנשים אפילו נכשלים בזה. תגיד, פלוני, אלמוני, מה אתה עכשיו רוצה? אני רוצה לזכות, במה? לעשות תרומת הדשן, למה? צריך לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, יפה מאוד. אני חושב שנחת רוח לקדוש ברוך הוא, שאם אתה עושה תחרות ובסוף השני יוצא שהוא זכה, תן לו, גם נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לא. אני עכשיו צריך לזכות בתחרות, זה כבר עניין גם של כבוד כזה. וכל כך הוא הגיע למצב כזה נחות וכל כך ירוד, מצב כל כך גרוע, שדחף אחד מהם את חברו, כדי שהוא לא יגיעו ביחד, וחברו נפל ונשברה רגלו. רואים שמגיעים למצב כזה, שמאדם מאבד את היישוב הדעת בשביל לזכות בתפקיד, הוא לא קולט בעצם משמע אתה רוצה לזכות בתפקיד, כי אתה רוצה לזכות לעבוד את הקדוש ברוך הוא. נו, עבודת השם הכי גדולה זה גם לוותר. לא קולטים את זה לפעמים. גם בעבודת השם הרגילה, אתה רוצה למשל לעשות נחת רוח, בן אדם יש לו חיוב, שהוא צריך להתפלל לפני העמוד. לפעמים העניינים האלה של המריבות, יכולים לגרום רק פחות, הפוך מילוי נשמה לנפטר. לפעמים צריך לדעת שלפעמים הוויתור, במקרים שאפשר לוותר ומגיע פה מחלוקת, לפעמים דווקא זה עבודת השם האמיתית. בכל אופן ראו שמגיעים לידי סכנה, בדין התקינו שלא יהיו תורמים את המזבח על ידי תחרויות שרצים וזה, יכולים להגיע לידי סכנה, אלא מההתחלה עושים פייס, ישר עושים גורל, מי נמצא פה על הבוקר? יש כאן 10 כהנים, בואו נעשה ביניכם גורל, מי שיזכה בגורל הוא זה שיזכה תרומת הדשן, לא רצים, בלי מריבות, בלי שום דבר. במשך הפרק שלפנינו, פרק שני, אנחנו נראה, וארבע פייסות היו שם בבית המקדש, כל יום, בשביל לדעת מי יזכה לעשות את העבודות המיוחדות, שלא היה מהם הרבה, מי יזכה לעשות את העבודות האלה בקורבן התמיד וכו'. וזה הפייס של תרומת הדשן שעליו אנחנו מדברים, הוא היה הפייס הראשון, ובמשך הפרק נדבר על השלושה הפייסות הנוספים, שלושה הגורלות הנוספים. כל כך פתרון טוב, הגורל. אתה יודע, מה הבעיה? יש לך פה 10 כהנים, אתה לא יודע מי יזכה בתרומת הדשן, בשביל מה תחרות? למה צריך להגיע למצב הזה שמאנם דוחף את חברו והוא נופל? מלכתחילה תעשו גורל ונגמר הסיפור. שואלת הגמרא, ומעיקר מה איתם לא תקינו לרבנן פייסה? למה באמת בהתחלה חכמים לא תקנו שיעשו גורל? עונה הגמרא, מה זה? תעשה גורל בין מי למי? בין כל הכהנים שלא הגיעו? בהתחלה, מעיקר הסבור, כיוון דעבודת לילה, אתה יודע, העבודה בבית המקדש התחילה בקורבן תמיד של הבוקר, הסתיימה בקורבן תמיד של הערב, אחרי זה היה עוד כתורת, אני יודע, שם הדלקת הנרות, נגמר הסיפור, הדלקת נרות במנורה. כל העבודות בבית מקדש היו בבוקר, לא היו עבודות בלילה. עכשיו, העבודה היחידה שעושים אותה בלילה, זה תרומת הדשן, עושים את זה לפנות בוקר. עכשיו, הכהנים עושים חשבון, למה עושים את העבודה של תרומת הדשן בלילה? זה לא עבודה חשובה. אם זאת הייתה עבודה חשובה, היו צריכים לעשות אותה דווקא ביום. היום זה הזמן החשוב. אמרו הכהנים, אני אקום מוקדם בשביל לעשות את העבודה הזאת, ואני אמשיך לישון עוד כמה שעות, עוד כמה דקות. כיוון דעבודת לילה, היא לא חשיבה להו, ולא היה חשוב להם העבודה הזאת, ולא עטו, פשוט לא יתרחו להגיע. תגיד להם עוד גורל, תשמע, הסיכויים שלי לזכות בגורל נמוכים, עזוב, זה גם ככה לא עבודה שכל כך חשובה בעיניי. כיוון דחזו דקעתו. ראו בדין שכהנים כן באים, אולי דווקא בגלל שבאמת לא צריכים גורל, מי שהיה קם היה עושה תרומת הדשן. אז עשו ביניהם תחרות, אבל ראו שגם אז כשבאים לעשות תחרות עטו לידי סכנה, כבר הופכו למצב כזה שאחד דוחף את השני, זה כבר מגיע לידי סכנה, תקינו לי פיאסה, אז אמרו טוב, כבר מגיעים כל כך הרבה אנשים, בואו נעשה כבר גורל, שזאת הייתה העצה הטובה ביותר, אם מכתחילה היו הרבה כהנים, לא היו מגיעים בכלל לכל התהליך הזה שנותנים למי שרוצה ואז עושים תחרות, היו מכתחילה עושים גורל, אז הנה יש פה הרבה כהנים, בואו נעשה באמת גורל. הגמרא מתעכבת על הנקודה הזאת שאתה אומר שכהנים כשהם רואים שזה עבודה של לילה, שלא עושים אותה ביום אלא אפשר לעשות אותה גם בלילה, מבחינתם זו עבודה לא חשובה והם אפילו לא רבים עליה. טוב, תעשה את זה אתה, מכובד. מה באמת? זה ככה? יש לי דווקא דוגמה נוספת של עבודה שקשרה לעשות אותה בלילה, ויש לה ביקוש מאוד גדול. ועשו על זה גורל, כי הרבה כהנים רצו את התפקיד הזה. איזה עבודה? והרי הקטרת איברים של קורבן עולה, ופדרים, חלבים של הקורבנות, קורבן תמיד, זה עבודת לילה היא. אתה לא חייב להקטיר את האיברים של הקורבן עולה דווקא ביום. כל הלילה קשר להקטרת האיברים על גבי המזבח. אז הכהנים היו צריכים לומר, לא חשוב לנו בכלל את העבודה הזאת, אם אפשר לעשות את זה גם בלילה. ואף אחד לא היה מגיע, ואז לא היה צריכים לעשות גורל. אבל נפתיע אותך. אבידו לה רבנן פיאסה. כן עשו גורל על זה. תקינו לה רבנן פיאסה. למה? זה הרי עבודה של לילה. אתה רואה מפה שגם עבודה של לילה יש כהנים, הרבה כהנים שרוצים לזכות בה. אז למה בקורבן, למה בתרומת הדשן, לא היו צריכים לעשות פייס, אתה אומר שהכהנים כל כך רצו לעשות את העבודה הזאת, כי זה עבודה של לילה. עונה הגמרא, תרומת הדשן זה עבודה שקשרה בלילה. כתרת האיברים של הקורבן עולה, זה לא עבודה של לילה. זה ההמשך של העבודה של היום. סוף עבודה דיימה מה היא. הרי אתה לא יכול לשחוט את הקורבן תמיד בלילה. אתה לא יכול לזרוק את הדם של הקורבן תמיד בלילה. את העבודות האלה אתה חייב לעשות ביום. רק את ההמשך, את הקטרת האיברים, אתה יכול לעשות בלילה. זאת אומרת שזה סוף העבודה של היום. אז חלק מהעבודה של היום זה כן חשוב בעיני הכהנים. אז שואלת הגמרא אם ככה, הינה מתחילת עבודה דיימה מה היא. אם אתה אומר שעם העבודה הזאת חלק ממנה נעשית בלילה והחלק השני שלה נעשה ביום, זה נקרא עבודה של היום וזה חשוב בעיני הכהנים, ולכן בהקטרת האיברים של הקורבן תמיד כן היה ביקוש, והכהנים כן רצו לזכות בזה, אז גם תרומת הדשן, הרי זה התחלה של העבודה של היום, אני עוד יוכיח לך את זה. דאמר רבי יוחנן, הרי כל פעם כשבאו לעבוד בבית המקדש, היו צריכים בהתחלה לקדש ידיים ורגליים, דהיינו ללכת אל הכיור, שהיה בין המזבח לאולם, ליטול יד ורגל ימין, יד ורגל שמאל, לרחוץ במים, קידוש ידיים ורגליים. וזה היה חובה לפני העבודה בבית המקדש, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו. או בגישתם אל המזבח לשרת להקטיר אישה להשם. אין דבר כזה לעבוד בבית המקדש בלי ליטול לרחוץ ידיים ורגליים. עכשיו, כהן לא צריך לפני כל עבודה לרחוץ ידיו ורגליו בכיור. הוא יכול לרחוץ את ידיו ורגליו בכיור בתחילת היום, ואז כל הזמן הוא מחזיק ראש, לא מסיח דעת, ושומר על ידיו בטהרה, וככה כל היום הוא יכול להמשיך ולעבוד. אלא אם כן, אם הוא יוצא פעם אחת מהזרה וחוזר, הוא צריך שוב פעם ליטול ידיים. עכשיו, כל בוקר צריך ליטול ידיים. עכשיו, כאן, האדם הלך נטל ידיים לפני תרומת הדשן, שזה עושים את זה עדיין לפנות בוקר. אז אומר על זה רבי יוחנן, קידש ידיו לתרומת הדשן, ואחרי זה נהיה עלות השחר, כי הרי תרומת הדשן עושים עוד לפני עלות השחר, אז בעלות השחר אין צריך לקדש עוד פעם, לא צריך עוד פעם ליטול ידיים. למה? אז כאן הגמרא אומרת שכבר קידש מתחילת עבודה. הוא קידש ידיים ורגליים בתחילת העבודה. וזה נוסח שמתאים שכל העבודה של כל היום נחשב כמו עבודה אחת ארוכה. זאת אומרת, יש את העבודה שעושים בית המקדש במשך היום. ותרומת הדשן זה תחילת העבודה של היום. העבודה הרי עושים אותה ביום. ותרומת הדשן זה תחילת העבודה. ובאדם נטל ידיים לפני תחילת העבודה, אז אחרי זה הוא יכול לעבוד כל היום. אתה רואה מפה שתרומת הדשן זה תחילת העבודה של בית המקדש של כל היום. אז זה כן התחלה של עבודה שעיקרה נעשית ביום. אז מכיוון שהיא חלק מהעבודה שנעשית ביום, למרות שהיא נעשית בלילה, אבל היא התחלה של עבודה שנעשית ביום. אז היא צריכה להיות חשובה בעיני הכהנים. דוחה הגמרא אימה, צריך לומר בדבריו של רבי יוחנן, שהסיבה למה מספיק זה שאדם רחץ ידיו ורגליו לפני תרומת הדשן, והוא לא צריך ללחוץ ידיו ורגליו אחר כך בעלות השחר בשביל שאר העבודות של היום, שכבר קידש לא מתחילת עבודה, אלא מתחילה לעבודה. הוא רחץ, קידש ורחץ ידיו לפני עבודה, לא לפני העבודה של היום, אלא לפני עבודה, לפני תרומת הדשן. זאת אומרת, לפי הפירוש הקודם שאמרנו, שכבר קידש ידיו ורגליו מתחילת עבודה, אז אתה מסביר שכל העבודה של היום זה כמו עבודה אחת גדולה, ותרומת הדשן זה תחילת העבודה הזאת. אז אתה אומר שתרומת הדשן זה תחילת העבודה של היום. אבל אם אתה אומר שקידש ידיו תחילה לעבודה, אז על איזה עבודה אנחנו מתייחסים? לא על כל העבודה של היום, אלא רק על תרומת הדשן בלבד. כיוון שקידש ידיו ורגליו בשביל תרומת הדשן, אז הוא לא צריך לקדש את ידיו ורגליו אחר כך בהמשך פעם נוספת, במשך היום. אז אם כן, יוצא שבעצם העבודה של תרומת הדשן היא יחידה בפני עצמה, היא לא שייכת לעבודה של היום. וזה מסביר לנו למה הכהנים לא החשיבו את העבודה הזאת, כי היא עבודה של לילה, והיא לא תחילת העבודה של היום. לשון שני. למה לא עשו גורל על העבודה של תרומת הדשן? למה עשו בהתחלה שכל הקודם זוכה, וכשראו שבהם לידי סכנה, החליטו לעשות גורל. למה מלכתחילה לא עשו גורל? מעיקר הסבור, בהתחלה סברו החכמים, כיוון דעיקה אונס שינה, אנשים קשה להם להתעורר מוקדם, לפנות בוקר, בקושי בבוקר אנשים מסוגלים לקום. אז אם כן, אנשים לא יבואו, לא עטו, אז מה נעשה גורל בשביל מי שלא הגיע? אבל כיוון דחזו דעטו, כראו החכמים שבטח באים, קמים משכימים, וכעתונה מלידי סכנה, עוד מגיעים לידי סכנה, דוחפים, בלגן. תקינו לרבנן פיאסה, החליטו טוב, אם יש פה כל כך הרבה אנשים, צריך לעשות סדר, החליטו שעושים גורל. רגע, ואם זה לילה, אנשים עייפים, אז אתה אומר שלא צריך לעשות גורל, כי אנשים גם ככה אין כל כך ביקוש. אז נשאלת השאלה, והרי הכתרת איברים מופדרים. הכתרה של איברים והחלבים של הקורבן תמיד. זה גם אתה יכול לעשות כל הלילה. אנשים עייפים, אז מה תגיד? מי ירצה לעשות את הכתרת איברים מותרים? הם רוצים ללכת לישון. אז למה לעשות על זה גורל? מי שבכלל מוכן להתנדב, הוא זה שיעשה את העבודות האלה. איקה אונס שינה, אנשים ירדמו, רוצים ללכת לישון. בכל זאת, אתה רואה, ותקינו לרבנן פיאסה, כן עשו בהתחלה גורל, לא חיכו לראות אם כן באים אנשים, לא באים אנשים, מלכתחילה עשו גורל, כי תמיד באים אנשים. אתה רואים פה שגם עבודה של לילה, אנשים לא עייפים מתי שבאים לעבודת השם, וגם כשבאים כבר פעם אחת לבית המקדש, בוודאי שהם יהיו ערניים, ינצלו את היום הזה עד הסוף. עולה הגמרא, אתה לא יכול להשוות. זה שאנשים יכולים להישאר מאוחר ערים, זה ודאי יותר קל מאשר להשכים מוקדם לקום. לכן, שני מגנה ממעיקם, זה שונה ללכת לישון מאשר לקום. יותר קל לאדם ללכת לישון מאוחר. לכן היה ביקוש גדול לעבודות האלה שעושים אותם מאוחר בלילה, והיו צריכים לעשות גורל. מאשר לקום מוקדם, קשה לכהנים לקום מוקדם, קשה בכלל לאנשים לקום מוקדם, ולכן לא כל כך הרבה נמצאים מוקדם, אז לא צריך לעשות גורל, לא היו צריכים בהתחלה לעשות גורל בין אלה שהגיעו מוקדם. שואלת הגמרא, מה, הסיבה שהיו צריכים לעשות גורל בין הכהנים שבאו לעשות תרומת הדשן, זה מכיוון שלא יכלו לעשות כל הקודם זוכה, תחרות מה שנקרא, שבאו לידי סכנה? מה פתאום? ותקנת לאח גיסא הוואי, וכי התקנה הייתה בגלל שבאו לידי סכנה, תקנת לאי גיסא הוואי, היו צריכים לעשות את התקנה בגלל שהיה הרבה כהנים שרצו לזכות בתרומת הדשן, לכן עשו את התקנה של הגורל. אתה יודע למה? כהן שזוכה בתרומת הדשן, לא זכה רק בתרומת הדשן. דתניא, מי שזכה בתרומת הדשן, זכה כבר גם בסידור המערכה, הוא זכה להעלות את העצים למערכה, לסדר אותם יפה, איפה שולחים להדליק את האש של המערכה. ולא רק זה, וגם זכה בהנחת שני גזרי עצים, לקחת שני גזרי עצים שבדיוק בגודל של המערכה, של הרוחב של המערכה, מלמעלה, שזה גם כן היה עבודה מכובדת. אז ביקוש ודאי שיש לעבודה כזאת שהיא בעצם חבילת עטבות ממש מרשימה. אתה זוכה בגורל ומקבל פי שלוש, שלוש עבודות. אז ודאי שכולם ישכימו בבוקר לזכות בכזה גורל. אז למה בכלל היו צריכים להגיע לגורל רק בשביל שבאו לידי סכנה? עצם זה שיש לך פה חבילה משתלמת של שלוש עבודות, זה לבד כבר סיבה שכל הכהנים ישכימו וירוצו להיות חלק מהגורל. אז כל כך הרבה כהנים יש, ודאי שצריך לעשות גורל. עונה הגמרא אמר רבה שהיה פה כמה שלבים. שתי תקנות אבו. מעיקרה, בשלב הראשון, סבור לא עטו. סבור שתרומת הדשן זה לא עבודה חשובה בעיני הכהנים והם לא יבואו. כיוון דחזו דקעתו, ראו החכמים שהכהנים כן באים וכן מחשיבים את זה, ועטו נעם לידי סכנה, וכל כך הרבה כהנים יש שכבר עושים תחרות וכבר דוחפים אחד את השני וזה כבר נהיה סכנה. אז תקינו לפייסה, אמרו טוב, יש פה כל כך הרבה כהנים ומגיעים לידי סכנה, עזוב, בואו נעשה גורל מי שיזכה בתרומת הדשן, ואל תרוצו ביניכם, אל תעשו ריצה ומי שקודם זוכה. אבל כיוון דתקינו לפייסה, הכהנים התאכזבו, ומה, אנחנו נבוא כל כך מוקדם ועוד רק יעשו לנו גורל, ואולי בכלל סתם קמנו מוקדם ואפילו לא נזכה לעשות תרומת הדשן? לא עטו, לא באו בכלל, אמרו, מי אמר, דה מתרמי לן, מי אמר שאנחנו נזכה בגורל? אז לא, נמשיך לישון. הדר תקינו להו, אז עשו תקנה בשלב השני, תקנה חדשה. כדאי לכם לבוא לגורל. נכון שיכול שלא תזכו, אבל אם תזכו, תזכו ובגדול. מי שזכה בתרומת הדשן נזכה גם בסידור המערכה וגם בשני גזרי עצים, כי יחידי נייטו וניפייסו, כדי שיבואו הכהנים ויבואו לעשות גורל. למדנו שבשלב הראשון לא היו הרבה כהנים שבאו לעשות תרומת הדשן, אז אמרו טוב, אתה רוצה לעשות תרומת הדשן, בוא תעשה. ואם אמרו כמה אנחנו רוצים לעשות, אמרו טוב, אז תרוצו שניכם, שלושתכם, ארבעתכם, כמה שיש פה, תרוצו על הכבש. מי שהגיע הראשון לתוך ה-400, הוא זה שיזכה. לתוך איזה 400? בזמן שמרובים וכו'. אמר רב פאפה פשיט, על זה פשוט לי שלא מדברים על 400 לפני הכבש, על הרצפה של העזרה. 400 דרערה, ודאי שזה לא הכוונה עד שהגיעו לשם. מה זה הגיעו לשם? רצין ועולין בכבש, נן. כתוב שהם צריכים לרוץ בכבש בשביל להגיע ל-400. זאת אומרת, זה לא לפני הכבש, היעד. הם צריכים עוד לעלות על הכבש עצמו ולרוץ שם. אז מה תגיד? אולי זה 400 הראשונות של הכבש? גם זה לא יכול להיות. כמה איתנה מלא, רצין ועולין בכבש, נן. צריכים לרוץ כדי להגיע ל-400, הם רצים על הכבש עצמו. זאת אומרת שיש פה ריצה על הכבש עד שמגיעים ל-400, אז 400 צריכים להיות איפשהו למעלה. לא מישר בהתחלה. רק עד הרקול הקודם את חברו זוכה. מה תגיד, איפה יש איזושהי 400 באמצע הכבש, אני יודע, אחרי השליש, אחרי החצי? בין נמי לא. בין תחילת הכבש לסוף הכבש גם כן לא מסתבר ששם נמצאים ה-400. זה לא מסיים המילטה, כי זה לא ברור לנו בדיוק איפה. איפה, באיזה חלק של הכבש עד לשם צריך להגיע וה-400 שם. אז פשיט עלי דגבי מזבח תנן, כמו שכל אחד מבין, גם זה פשוט. הכוונה 400 הקרובות למזבח, זאת אומרת, בסוף הכבש למעלה, ב-400 שקרובות למזבח. עכשיו, שם עצמו יש, מה זה נקרא שהגעתי ל-400 הקרובות למזבח? 400 הקרובות למזבח בחלק העליון של המזבח, או 400 הקרובות למזבח בחלק שלמטה במזבח, כי הרי המזבח עצמו, הוא לא היה באותו רוחב ואורך לכל הגובה שלו. למטה, הוא היה 32 אמה על 32 אמה. אחרי זה הוא היה עולה בגובה של אמה, נכנס פנים המדרגה כזאת בעומק של אמה, ואז היה עולה 5 אמות, נכנס עומק של אמה, ואז עולה עוד 3 אמות. היה לנו אמה ועוד 5 זה 6 אמות, ועוד 3 זה 9 אמות, ועוד אמה של הקרנות. אז אם כן יוצא שלמטה המזבח היה 32 אמה. אחרי זה, איפה שהוא היה עולה אחרי 5 אמות, במקום שנקרא סובב, אז זה כבר היה רק 30 אמה. כי שתי אמות, או אמה מפה יורד ואמה מפה יורד. אז יורד מ-32 ועוד שתי אמות. אז אם כן יוצא, שכשאנחנו מדברים על זה, שגם יורד עוד אמה מהסובב, אז אתה כבר מדבר על 28 אמות. כשאתה מדבר רק, זה משני צדדים, כן? זה גם נאמר ממזרח וגם ממערב ביחד, זה שתי אמות לכל צד כל פעם. אבל אם אתה מדבר רק מכיוון דרום, הכבש הרי היה בכיוון דרום. אז בוא נגיד ככה, אנחנו עולים על הכבש אל המזבח. עכשיו, אנחנו עולים על הכבש ישר על המזבח, אבל בעצם השתי אמות הקרובות למזבח, אז האמה הראשונה היא מעל האמה שנקראת יסוד, המדרגה הכי למטה. שהיא נכנסת אמה, ואז אמה אחת אחרי זה, זה האמה של הסובב. אז אם כן, אנחנו צריכים בעצם, כשהוא להגיע למזבח, לעבור עם הכבש שתי אמות מהמזבח עצמו. כי החלק העליון של המזבח הוא בשתי אמות יותר צר, מאשר החלק שלמטה. אבל אנחנו צריכים עם הכבש ככה לעלות ישר אל המזבח עצמו, בחלק שלמעלה שלו, שאם אנחנו מדברים רק מצד דרום, הוא בשתי אמות יותר קטן. עכשיו, השאלה היא, כשאומרים לרוץ עד 4 אמות סמוך למזבח. האם הכוונה 4 אמות סמוך למזבח עצמו? דהיינו שהאמה של הסובב והאמה של היסוד זה נחשב עדיין חלק מהכבש? מה הרב פאפה? 4 אמות שאמרו בעדי אמה יסוד ואמה סובב? זה ביחד עם האמה של היסוד, של המדרגה למטה, והאמה של הסובב, של האמה של אחרי 5 אמות שזה עולה גובה? ואם כן יוצא שזה נחשב כמו חלק מהכבש, וכשאנחנו אומרים 4 אמות סמוך למזבח, זה הכוונה שתי אמה של הסובב, אמה של היסוד ועוד שתי אמות, בסך הכל 4 אמות אל המזבח. או מצד שני אפשר לומר, דילמה, בר מאמה יסוד ואמה סובב, שאנחנו מתייחסים למזבח, שהחלק בכבש שהוא מעל הסובב, והחלק בכבש שהוא מעל היסוד, הוא נחשב חלק מהמזבח, אנחנו לא מתייחסים לזה כחלק מהכבש. ואנחנו מחשיבים 4 אמות חוץ מזה, דיינו, סך הכל 6 אמות. 4 אמות עד המקום שכנגד היסוד, היסוד זה עוד אמה, והסובב עוד אמה, ואז מגיעים למזבח, ועד שמגיעים קרוב 6 אמות למזבח, שם מנצחים בתחרות, ואתה גמר תיקו, השאלה תישאר לעמוד. אם היו שניהם שווים, אמרנו שבאו כמה כהנים ורוצים לעשות תרומת הדשן. אומר להם, הם אמונה, טוב, אז תרוצו על הכבש, נראה מי יגיע ראשון לארבע אמות של המזבח. הגיעו שניהם יחד. אומר להם הממונה, הצביעו. מה פירוש? טענה, הוציאו אצבעותיכם למניין. כל אלה מהכהנים שהתאספו שם, יצביעו אצבע, יעשו סיבוב מעגל כזה. ויורידו מצנפת של אחד מהם, וממנו יתחיל הספירה. הממונה מחליט איזשהו מספר, נאמר 60, ואז הוא סופר מזה שהורידו לו את המצנפת, את הכובע, סופר אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, עד שהוא מגיע למספר שהוא קבע, מי שעליו עלה המספר האחרון, הוא זה שזכה. שואלת הגמרא, למה צריך להצביע? תספור את הכהנים, ספור אותם. ראובן, שמעון, לוי, 1, 2, 3, תספור את הבן אדם עצמו. ונמנינו לדיד הוא, לא, זה אסור. מסייע לי לרבי יצחק, זאת ראיה לדבריו של רבי יצחק. אמר רבי יצחק, אסור למנות את ישראל. אפילו לדבר מצווה. רוצים לדעת עכשיו, באים להתפלל תפילה, צריכים שיהיה מניין. אסור לספור, 1, 2, 3, אין דבר כזה. מה תעשה? הושיע את עמך, קח איזשהו פסוק שיש בו 10 מילים, וככה תאמר על כל בן אדם מילה אחת, ותגיע בסוף אם יש לך 10 או לא. דכתיב, כתוב שם כששאול המלך רצה להוציא את עם ישראל למלחמה בתחילת מלכותו של שאול המלך, ויפקדם, הוא ספר את הצבא בבזק או בבזק, הכוונה מלשון בוזק, שובר, היה חתיכות של חרס, כל אחד זרק חתיכה של חרס מהחיילים, כל חייל זרק חתיכה של חרס, ספרו את החתיכות חרס ואז ידעו כמה חיילים יש. שואלת הגמרא, מי אמר לך שספרו אותם בבזק, הכוונה בחתיכות חרס? מתקיף לרבה, שממה ידעי בזק לישנה דמבזק הוא? מי אמר שזה לשון של שברים? ודילמה, שמה דמטה הוא? אולי מתכוונים לשם מקום שנקרא בזק. איפה אני יודע שיש כזה מקום? פסוק מפורש. כי דכתיב, וימצאו את אדוני בזק בבזק. אדוני בזק בבזק. בכל אופן, יש מקום כזה, ששם כך זה שמו? אז אולי הכוונה ששאול המלך ספר את החיילים שלו במקום שנקרא בזק. אז אין מפה ראיה שספרו את החיילים על ידי שברי חרס, יכול להיות שאפשר לספור אותם בעצמם. אלא מאיפה יש ראיה שאסור לספור את עם ישראל מאחה? כתוב, כששאול הלך להילחם אחר כך בעמלק, וישמע שאול את העם, הלך והנהיג אותם את העם, ואיך הוא ידע כמה אנשים יש, והפקדם בתלאים. לקחו כל אחד כבש קטן, תלה, ולפי זה ידעו כמה יהודים יש. הוא לא ספר את האנשים עצמם, אפילו שזה היה ספירה לדבר מצווה, שמלחמת עמלק. אמר רבי אלעזר, אסור לספור יהודים. כל המונה את ישראל עובר במצוות לא תעשה, בלב, שנאמר, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד. לא מודדים את זה, לא סופרים. רב נחמן בר יצחק אמר, עובר בשני לבין, לא רק לב אחד, שנאמר, לא יימד ולא יספר, שני לבין. אמר רבי שמואל בר נחמני, אתה יודע, מצד אחד כתוב כאן, והיה מספר בני ישראל כל כך רב שלא יוכלו לספור. הפירוש הפשוט לא הכוונה שיהיה אסור לספור. הפירוש הפשוט שיהיה כל כך הרבה שלא יוכלו לספור. כתיב, רבי יונתן רמי, כתיב, והיה מספר בני ישראל ככל הים. אז זאת אומרת, כל הים קשה לספור, אבל אפשר. אבל, וכתיב אשר לא יימד ולא יספר שאי אפשר בכלל לספור. אז זה לא סותר? אמרת הגמרא, לא, זה לא סותר, לא קשה, תלוי. כאן, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אי אפשר לספור אותם, כל כך המעלה שלהם גדולה. מסבירים האחרונים, שאולי אתה יכול לספור את הבן אדם, אבל גם אם אתה סופר את הבן אדם, זה לא כל הבן אדם. המעלה שלו כל כך גדולה, שאין ערך ואין שיעור למעלה שלו. וכאן, מתי אפשר לספור אותם? כשהבן אדם זה סך הכל בן אדם, כל בן אדם זה אחד. אז אתה יכול לספור אותם, בזמן שהם עושים רצונו של מקום, כמו שאתה יכול לספור בהמות. כמה בהמות יש לך? 1,000. בסדר, אתה יכול לספור. אבל כשיהודי עושה רצונו של מקום, זה לא אחד, זה הרבה מעבר לאחד, אין לך מה לספור פה. זה משהו שאי אפשר לספור. זה הסבר אחד. מצד אחד כתוב שאי אפשר לספור, מצד שני כתוב שכן אפשר לספור. הסבר שני, רבי אמר, משום אבא יוסף בן דוסטאי, לא קשה, זה לא סותר. כאן, שאי אפשר לספור בבני אדם, אתה יכול לספור את חול הים? איך תספור? אתה לא יכול. וכאן, מי כן יכול לספור? בידי שמיים, הוא יכול לספור. אמר רב נעילאי בר אידי, אמר בשם שמואל, כיוון שנתמנה האדם פרנס, מלך, נשיא על הציבור, הוא מתעשר, נהיה עשיר גדול. מה הראיה? כי הרי כששאול המלך בפעם הראשונה יצא להילחם, הוא בקושי התמנה למלכות. זה היה ביבש גלעד. מעיקר הכתיב והפקדם בבזק. איך הוא ספר את החיילים שלו? חתיכות חרס. מה, כמה שווה חתיכת חרס? ולבסוף, במלחמת עמלק, שכבר כל עם ישראל קיבלו את המלכות של שאול עליהם, הלכו להילחם בעמלק, שם כתוב, ויפקדם בתלאים, עשו כל אחד יכל לקחת תלה, כל כך הרבה כבשים היה לשאול המלך, שהיה מספיק לכל אחד ואחד לקחת תלה, ואז עם אותם תלאים היו סופרים אותם. רואים שהוא היה שיר גדול, היה לו הרבה תלאים. שואלת הגמרא, מי אמר לך שכל התלאים האלה של שאול המלך ודילמה מדידו, אולי אנשי הצבא, כל אחד הביא את התלה שלו וכך ספרו. עונה הגמרא, בשמה עצמי כתוב שהוא ספר אותם בתלאים, תגיד שהוא ספר אותם עם איזה משהו, אם כן, מה הריבות דמילטה? למה כתוב דווקא שספרו בתלאים? אלא זה בא ללמד שדווקא זה היה מהצון של שאול המלך, וזה בא ללמד אותם שבגלל שהוא נתמנה פרנס, אז הוא נהיה עשיר. כיוון שדיברנו על מלחמת עמלק, שהוא בא וספר אותם בתלה, מביאה הגמרא, כתוב שם, וירב בנחל, ששאול המלך עשה איזושהי מריבה בנחל. אמר רבי מני, יש כאן איזשהו רמז. כביכול שאול המלך עשה איזשהו ריב עם הקדוש ברוך הוא, על עסקי נחל. מה זה עסקי נחל? עגלה ערופה. עגלה ערופה מביאים כשמוצאים לא עלינו מחוץ לעיר איזה אחד נפטר, ולא יודעים אם מישהו אשם בזה שהוא נפטר, או שאף אחד לא אשם בזה. אז מודדים לאן הנפטר הזה הכי קרוב לאיזה עיר, ובני העיר, אז זקני העיר צריכים להביא כפרה. איך הכפרה שלהם? מביאים עגלה אל נחל, איתן, ושם עורפים את העגלה. זה נקרא נחל, עסקי נחל, עסקי עגלה ערופה, שבן אדם שהרג חף מפשע, לא יודעים מי הרג, אז צריך כפרה על זה. אמר שאול המלך לפני הקדוש ברוך הוא, שעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול, לך והקית את עמלק. אז אנחנו מבינים, בוודאי. שם ישראל יצאו ממצרים, באו עמלק נלחמו עם עם ישראל. אז צריכים לנקום בהם ולהרוג אותם. אבל, אמר שאול, ומה נפש אחת שנהרגה, אם מוצאים נפש, בן אדם אחד שנפטר מחוץ לעיר, לא קשור למלחמת המלאק, אמרה תורה, אבי עגלה ערופה בשביל לחפר. אז כאן כל הנפשות הללו מהמלאק, למה להרוג אותם? הנחת כמה וכמה שצריך כפרה, הם הורגים את זרע המלאק. מה תגיד? טוב, הם חטאו, מגיע להם עונש. ואם אדם חטא בהמה, מה חטאה? תאמר לי גם להרוג את הבהמות. ואם גדולים חטאו מהמלאק, אבל יש פה ילדים קטנים, תינוקות, קטנים מה חטאו? שאול המלך הבין שכשהוא הרג את המלאק, הוא צריך לקבל על זה כפרה. יצא בת קול ואמרה לו לשאול המלך, מה אתה מבין בחשבונות שמיים? אל תהי צדיק הרבה, אל תרחם יותר מדי. אם הקדוש ברוך הוא אמר לך להרוג את המלאק, יש פה איזשהו חשבון מסוים, אתה לא מבין את זה. מצד שני, כשדווקא היה צריך לרחם, פה שאול המלך לא ריחם. בשעה שאמר לו שאול המלך לדואג האדומי, מה היה שם? דוד המלך, שאול המלך חשד בדוד המלך שהוא בא לקחת ממנו את מלכותו. הוא חשד בו שהוא בא להרע לו. אז הוא הלך להרוג את דוד. דוד המלך ברח, הוא הגיע לנוב עיר הכהנים. עכשיו, בנוב עיר הכהנים, הוא סיפר להם שהוא בא בשליחות שאול המלך, והוא בקש מהם עזרה. עכשיו, הם לא ידעו ששאול המלך רודף אחריו, אז הם עזרו לו. הלך דואג האדומי, ואמר לשאול, שנוב עיר הכהנים עזרו לדוד, והם ידעו שהוא נגד שאול, ובכל זאת הם מרדו בשאול, בשאול המלך, בשביל לעזור לדוד המלך. אז שאול המלך דן את נוב עיר הכהנים, שמורדים במלכות שלו, אז הוא אמר לדואג, סוב אתה, הוא פגע בכל הכהנים. נוב הייתה עיר רק של כהנים, אמר, תרוג את כל הכהנים שם. צבת קול ואמרה לו, עכשיו אתה צריך לרחם. אל תרשע, אל תתאכזר הרבה יותר מאשר המידה. אמר רב הונא, הרי כששאול המלך יצא למלחמת עמלק, הוא לא רצה להרוג את כולם. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, עזוב, אני לא רוצה אותו כמלך. לא רוצה, עזוב. הוא יורד ממלכותו. ולעומת זאת, אומר רב הונא, תשים לב, אז את מי מינו במקום שאול? את דוד המלך. פעמיים דוד המלך כביכול הלך נגד מה שהקדוש ברוך הוא רצה, ובכל זאת הוא נשאר מלך ועוד כל זרוע אחריו. כמה לא חלי, כמה לא צריך לדאוג ולא מרגיש, גברא דמארי סייה, אדם כזה שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, לא צריך להיות מודאג, לא צריך לחשוש. כי דוד המלך, הקדוש ברוך הוא עזר לו. שאול חטא רק בעבירה אחת, וכבר עלתה לו המלכות, הוא נענש. ודוד המלך חטא בשתי עבירות, ולא עלתה לו. הקדוש ברוך הוא חיבב את דוד המלך, למרות שפעמיים הוא שגה, הקדוש ברוך הוא לא לקח ממנו את המלכות. מה היה הדבר שבגלל זה לקחו את המלכות משאול המלך? שאול בעבירה אחת, מה היא? מעשה דאגג, ששאול המלך הלך ללחם בעמלק, היה צריך להרוג את מלך עמלק, והוא לא הרג אותו, בשביל זה לבד. הקדוש ברוך הוא הוריד אותו ממלכותו, שואלת הגמרא, הרי היה עבירה נוספת של שאול המלך, והיא כמעשה דנוב עיר הכהנים, שהוא הרג אותם שלא כדין. עונה הגמרא, זה היה אחר כך, אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר התחרט כביכול שהוא מינה אותו למלך. המעשה דאגג, כבר אחרי שהוא לא הרג את אגג מלך עמלק, כבר כתיב, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך. הקדוש ברוך אומר לשמואל, התחרטתי כביכול שמיניתי את שאול למלך. על דבר אחד שהוא לא עשה כדין. לעומת זאת, דוד המלך חטא בשתי עבירות, ובכל זאת המלכות נשארה בידו. מה הניעו? איזה שתי עבירות? המעשה דאוריה. מה היה המעשה? שהוא רצה להתחתן עם אשתו של אוריה החיתי. זאת הייתה בת שבע. והוא שלח את אוריה למלחמה, והוא אמר להעמיד אותו בראש הגדוד כדי שהוא ימות. אז על המעשה הזה של אוריה, שהוא גרם לאוריה שימות, והוא לא דן אותו בסנדרין, הוא לא עשה את זה כמו דין תורה ב-100%, בשביל זה, זה היה חטא אחד. ומי שרוצה באמת לדעת את כל הפרטים של החטא הזה, שיסתכל במסכת שבת דף נוני, נון וב, שם הגמרא מביאה יותר ברחבה בדיוק מה היה בדיוק החטא כביכול. וכן, חטא שני, דהסתה. בסוף ימיו של דוד המלך, הקדוש ברוך הוא הסית אותו כביכול, גרם לו שיספור את עם ישראל, מה שעכשיו אמרנו שעשו לספור אנשים, הוא ספר את עם ישראל, וזה גרם שבא עליהם לא עלינו מגפה, ונהרגו שם 70,000 איש מישראל, שלא תקום פעמיים צרה. זה היה שני הדברים שהוא עשה שלא כדין, ובכל זאת המלכות לא נלקחה ממנו. שואלת הגמרא, היה גם מעשה שלישי, והיכן נמי מעשה דבת שבע, הרי הוא גם לקח את בת שבע בחייו של אוריה החיתי, לאישה, אז אם כן זה חטא שלישי, זה אשת איש. עונה הגמרא, התם, על החטא הזה, איפרו מיני, נפרו ממנו, הוא נענש. מה היה העונש? שהגיע אליו הנביא ואמר לו, יש לי בשבילך סיפור. כך אומר הנביא לדוד המלך. היה אחד עשיר גדול, עם הרבה כבשים, והיה עני שבקושי הייתה לו כבשה אחת. והעשיר הגיעו אליו אורחים, הוא לקח את הכבשה של הרש, שחט אותה בשביל האורחים. איזה עונש מגיע לעשיר? אמר לו, דוד המלך, מה זאת אומרת? הוא חצוף, את הכבשה ישלם ארבעתיים, צריך לשלם פי ארבע. אמר לו, הנביא, הרי אתה דוד המלך, היה לך כמה וכמה נשים. ולאוריה אחיתי יש רק אישה אחת, את בת שבע, למה לקחת לו אותה? ובשביל זה היה צריך להיפרע ממנו, מארבעה מיוצאי חלציו לא עלינו. מה היה הסיפור? הכתיב את הכבשה ישלם ארבעתיים, ואז מתו ארבעה מהילדים של דוד המלך. קודם כל, זה שבת שבע התעברה מדוד, קראו לו ילד, הוא מת. זה שנולד מדוד ובת שבע. שתיים, אמנון. היה שמה שהוא נהרג על ידי אבשלום, מעשה שעשה עם תמר, אחותו. בכל אופן, אמנון, גם כן שהבנו של דוד נהרג. הדבר השלישי, תמר, שקרה בה איזשהו מעשה מגונה עם אמנון, אונס. הדבר הרביעי שנענש דוד המלך ואבשלום, שיואב בן צרויה הרג את בנו של דוד המלך אבשלום, כשאבשלום רצה לקחת את המלכות מדוד, והיה מורד במלכות, וקיצור, הרגו אותו. אז היה ארבעה מיוצאי חלציו של דוד המלך, שהיה איתם את הדברים הנוראים האלה. אגב, תמר אמנם לא נהרגה, אבל מה שהיא נאנסה זה כמו מוות, כי כתוב, כאשר יקום איש של רעהו להורגו, כן הדבר הזה, כך אומר הפסוק, זאת אומרת, זה ממש כמו להרוג את הבן אדם. שואלת הגמרא, אז אתה אומר שאם הקדוש ברוך הוא העניש את דוד המלך בעולם הזה, אז כבר לא מחשיבים את החטא הזה, ולכן אתה אומר שהוא עשה רק שני חטאים, ובכל זאת המלכות לא נלקחה ממנו? אתם נמי, הרי גם על החטא הנוסף, השני שאמרת, שהוא סט לספור את עם ישראל, ייפאו מיני, הוא נענש על זה. דכתיב, הייתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד, זאת אומרת שהיה המגפה בגלל שהוא ספר את עם ישראל. עונה הגמרא, זה לא נחשב שדוד המלך עצמו נענש, למה? אתם לא ייפרעו מגופי, לא נפרעו מדוד המלך עצמו, אלא עם ישראל נענשו, אז זה לא נחשב שנפרעו ממנו. שואלת הגמרא, אז אם כן גם על זה שהוא התחתן עם בת שבע כאשת איש, אתם נמי לא ייפרעו מגופי, אלא מארבעה מבניו. עונה הגמרא, לאי, בוודאי שכן, הלבון של בת שבע, חוץ ממה שהארבעה בנים שלו, זה מה שקרה להם, חוץ מזה ייפרעו מגופי, גם נפרעו ממנו בעצמו, מדוד המלך. דאמר רב יהודה, אמר בשם רב, שישה חודשים היה דוד המלך מצורע, נצטרה דוד, ובאותו זמן פרשו עמנו הסנהדרין. ונסתלקה עמנו השכינה, דכתיב, אומר דוד המלך בספר תהילים, ישובו לי יראיך ויודעי עדותיך, שיחזרו אליי אותם סנהדרין שפרשו ממני. וכתיב, אשיבה לי ששון אישך, תחזיר לבקשת השמחה, כתוב אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, שתחזור אליי השראת השכינה. אז אם כן, יוצא שעל החטא שהוא לקח את בת שבע כאשת איש, על זה נפרעו ממנו בגופו שהוא נהיה מצורע. אז כמה חטאים היו לו שלא נפרעו מגופו? שניים. אחד, מעשה של אוריה החיתי שהוא גרם לו למות. שניים, שהוא ספר את עם ישראל. שואלת הגמרא, הרי יש חטא נוסף, ואמר רב, קיבל דוד לשון הרע, הוא שמע לשון הרע והסכים שזה נכון. מה היה הסיפור שם? הרי בנו של שאול המלך קראו לו יונתן, וליונתן היה בן, קראו לו מפיבושת. עכשיו, כשדוד המלך נרדף על ידי אבשלום, בא ציווה, שהוא היה עבד של מפיבושת, שהוא היה נכד של שאול המלך, וסיפר לדוד שהבן של יונתן, דיינו שמפיבושת, שהוא נכד של שאול המלך, חותר למלוך במקומו, מורד במלכותו, ודוד המלך קיבל את הלשון הרע הזה. ככה בכל אופן אומר רב. אז אם כן יש כאן חטא נוסף שהוא קיבל לשון הרע, כי האמת שזה לא היה נכון. שבאמת מפיבושת לא התכוון לחתור למלכותו של דוד, להפך הוא רצה לעזור לו, הוא התאבל על זה שדוד המלך ככה נרדף על ידי אבשלום. אבל בכל אופן, זה שדוד המלך קיבל לשון הרע, זה חטא נוסף, עונה הגמרא, רב הונא סובר כמו דעתו של שמואל דאמר, לא קיבל דוד לשון הרע על מציבה על מפיבושת. זאת אומרת, הוא לא הסכים מזה שציבה, סיפר, העבד של מפיבושת, סיפר על מפיבושת לשון הרע, דוד המלך את זה לא קיבל. זאת אומרת, הוא לא קיבל את זה בגלל המילים של ציבה, בשביל זה לבד הוא השתכנע שמפיבושת חותר נגדו. הוא לא קיבל את הלשון הרע הזה, כך סובר שמואל, ורב הונא סובר כמו דעתו של שמואל, ולכן החטא הזה לא חטא בו דוד המלך. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, ולרב נם, אפילו לפי דעתו של רב שכן קיבל דוד המלך לשון הרע, ואמר, קיבל דוד לשון הרע, היפרו מיני, על החטא הזה שקיבל לשון הרע, דוד המלך נענש. ואמר רב יהודה, אמר בשם אותו רב, שסובר שדוד המלך כן חטא בזה שהוא קיבל לשון הרע, אמר, בשעה שאמר לו דוד למפיבושת, שהוא היה נכד של שאול המלך, בהתחלה דוד אמר, טוב, את כל הנכסים של יונתן יקבל בנו מפיבושת. אבל כשציבה עבדו של מפיבושת אמר עליו לשון הרע שהוא חותר נגד דוד, אמר לו דוד המלך, טוב, תדע מה, אתה תיקח את כל השדה. אחר כך הגיע מפיבושת עצמו ואומר, איזה שטויות דיבר העבד הזה, מה פתאום, אני בכלל לא נגדך. אז אמר דוד המלך, אני לא יודע אם אתה צודק או שהוא צודק, בוא תעשה חצי חצי. אמרתי, אתה וציבה תחליקו את השדה, תעשו חצי חצי ביניכם. כך אמר דוד המלך למפיבושת. צבת קול ואמרה לו, מה אתה מקבל לשון הרע מציבה עבד של מפיבושת? שזה מידה ומידה כנגד מידה, הוא נענש שהנכד של דוד המלך, בזמנו המלכות של עם ישראל נחלקה לשניים. דוד המלך היה מלך של כל עם ישראל. שלמה בנו גם כן היה מלך של כל עם ישראל. אבל בנו של שלמה המלך קראו לו רחבעם. רחבעם, כשהוא היה מלך, נחלקה מלכות ישראל לשניים. רחבעם היה רק מלך על יהודה ובנימין, ולעומת זאת, ירובעם בן נבט היה המלך של כל עשרת השבטים האחרים. ולמה זה קרה? כעונש על זה שדיבר דוד המלך לשון, שקיבל דוד המלך לשון הרע. סתם ככה זה מראה לנו עד כמה חמור האבון של לשון הרע. בשביל זה בסופו של דבר גם נחרב בית המקדש. כל החורבן בית המקדש התחיל מזה שהתחלקה המלכות, ואז ירובעם בן נבט היה מלך על עשרת השבטים. הוא לא רצה שיעלו לרגל, כי שם הוא יהיה מושפל, כי הרי בבית מקדש מכבדים רק את המלכים מזרע דוד המלך, אז הוא עשה עבודה זרה שלמה, אבל הוא לא נתן לאנשים לעלות לרגל, וזה גלגל את כל העניין שחורבן את המקדש. זה מראה לנו עד כמה חמור האבון של לשון הרע. את הכל התגלגל כתוצאה מזה שדוד המלך, לפי דעתו של רב, קיבל לשון הרע. שאול המלך כתוב עליו, בן שנה שאול במולכו. את הפירוש הפשוט, הכוונה, כשהוא היה שנה ראשונה למלכותו, אז מסופר שם. אבל מה פירוש בן שנה שאול במולכו? מה, הוא היה רק בן שנה כשהוא נהיה המלך? בוודאי שלא. אמר רב הונא, כמו בן שנה הוא היה, כזה צדיק, שלא טעם טעם חטא. תקיף לרב נחמן בר יצחק, ואימא, אולי נאמר, כבן שנה שמלוכלך בתית ובצועה. מי אמר לך שזה הכוונה שהוא היה נקי מן החטא? אז כשהוא אמר את הדברים האלה, זה היה זלזול בשאול המלך, קודש הקודשים. אחביאו לי לרב נחמן סיוטה בחלמי, כותב רשי, מלאכי פחד היו מבהילים אותו בחלום לא עלינו. אמר, אז רב נחמן הבין שהוא טעה בזה שהוא ככה זלזל בכבודו של שאול, אמר, נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש, נכנעתי לכם. אבל זה עדיין לא הספיק, עד ארחז הסיוטה בחלמי, עדיין הוא ראה את הדברים האלה בחלום. אמר, נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש, מלך ישראל, אמר לו בלשון של כבוד, ואז באמת זה היה כמו שצריך, והפסיקו לבוא אותם מלאכים. אמר רב יהודה אמר בשם שמואל, פני מה לא נמשכה מלכות בית שאול? למה לא זכה שאול המלך שבנו יונתן יהיה מלך, אחרי זה מפיבושת בנו יהיה מלך? למה לא זכה שגם כמו דוד המלך שהמלכות עברה מאבא לבן, למה אצל שאול זה לא עבר מאבא לבן? אז קודם כל, מכיוון שהוא לא הרג את אגג, מלך המלאק, הוא לא יכול להיענש בעונש אחר, למה הוא נענש בדיוק בעונש הזה? למה גלגל הקדוש ברוך הוא את העניין שהמלכות של שאול תיפסק ולא תעבור לזרוע אחריו? מכיוון, מפני שלא היה בה שום דופי, לא היה איזשהו פגם במשפחה, המשפחה הייתה לגמרי מיוחסת. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים, הוא כלי מלא בשרצים, תלויה לו מאחוריו. זה כמו סוג משל כזה שאין, אלא אם כן יש לו איזשהו בעיה במשפחה של היחוס. שאם תזוח דעתו עליו, שאם הוא יתגאה, אומרים לו חזור לאחריך, אז תקל איזה מין ייחוס יש לך, ייחוס בעייתי מאוד, וכך הוא יהיה בענבה. עוד הסבר למה נהנה שאול, אמר רב יהודה אמר בשם רב, מפני מה נענש שאול? מפני שהוא היה מלך והוא מחל על כבודו. מה היה הסיפור שם? כששמואל הנביא המליך את שאול למלך, נאמר, בני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? מה הוא יעזור לנו אותו שאול המלך? ויבזו, ולא הביאו לו מנחה. והוא שתק, ויהי כמחריש. אחרי זה כתיב, כשהוא ניצח, הלך להילחם, על יבש גלעד, וכשהוא ניצח, אז כבר כולם אמרו, בוודאי ששאול המלך ראוי להיות מלך, בוא נלך עכשיו וננקום בכל אלה שזלזלו בו מקודם. אמר להם שאול המלך, אל תנקמו בהם. כתוב שם, הכתיב היה לנחש העמוני ויחן על יבש גלעד וגומר, בכל אופן שם הוא הלך להילחם נגדו, נגד נחש העמוני, והוא ניצח שם, ואז כל עם ישראל קיבלו את מלכותו של שאול, כשהם ראו שהוא באמת ראוי למלוכה, שהוא מנצח להם במלחמות, ורצו לנקום בכל אלה שזלזלו במלכותו של שאול. אבל שאול המלך לא נתן להם, לא נתן לנקום את אלה שזלזלו במלכותו. וזה לא היה טוב, כי מלך אסור לו למחול על כבודו. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, כי זה לא הכבוד של המלך, זה הכבוד שנותנים למלך, זה כי הוא מייצג את העם, ואם הוא מזלזל במלכות, הוא מזלזל בעם. לכן, היה אסור לו למחול על כבודו, ועד כאן דף כ"ב.